סדרנים, אני מבקש, אני לא
פרוצדורה, הפודקאסט הפוליטי של איתן כבל וליאור רוטברט.
שלום לכל שלושת מאזיננו. שוב אנחנו... לא, ממש לא, ממש לא, אבל... שוב אנחנו בפודקאסט שלנו, הפרוצדורה. החבר הקבוע לצידי ליאור רוטברט ממשיך להיות בחול, נהנה שם בארצות הברית עם המשפחה. אני כאן איתך. נהניתי פעם קודמת.
יש.
גברתי, שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית מקור ראשון, מאוד מאוד נהניתי, והלחץ של שלושת המאזינים כזה היה...
הכריע את הכף.
הכריע את הכף שאנחנו ניפגש שוב. מה קורה?
סך הכל לא רע, לא רע. נראה לי. מערכת בחירות, דברים כאלה, אבל...
לא, מערכת בחירות, אבל...
מנומנמת.
תראה, אני די מבין את העניין הזה כשאומרים, איפה כולם רק סיימו את מערכת הבחירות האחרונה. ומי שהיה שם יודע שמערכת בחירות זה עסק מאוד מאוד דרמטי. נכון, אני מסכים שכחול לבן לקחו את זה באקסטרים. זאת אומרת,
אתה צוחק עכשיו. הם מנומנמים.
על זה אני מדבר, את הנמנום.
אוקיי, חשבתי, אתה צוחק.
לא, ההפך, כאילו, הם נהיו דובים.
ממש. שמישהו יאיר אותם מתרדמת החורף.
דובים גם בקיץ.
כן, ועוד עם החום הזה.
וואו, הם ממש, ממש התחפרו להם, כיסו את עצמם.
אולי אתה לא תאהב שאני אומר את זה, אבל אהוד ברק הוא המרענן הרשמי של הבחירות.
כי קודם כל אני מסכים, גם אם אני לא תומך בו, וזה לא יותר מאשר כל מה שהוא עושה זה קומופלאז', אבל תקחי עוד דבר, וזה מתחבר לפתיח שאמרתי. הוא מרענן כי פשוט עדיין אף אחד לא התחיל. אני אזכיר לך שהמרענן הרשמי הקודם היה ליברמן.
נכון.
אבל, נכון. כי
זה זז אחד, כל הזמן.
זה זז כל הזמן. ש... זה נכון.
נכון.
זאת אומרת, אם את עוקבת אחרי עצמכם, הכתבים והפרשנים הפוליטיים, אתה מקבל סחרחורת מהשטויות שאתם
נכון.
לפעמים אומרים.
ספינים.
ספינים.
ספינים, ספינים, תרדוף.
אתה אומר, וואו, אמרו, ליברמן, וואו, איזה מזל.
נכון. לכן סדר אני... יום של דת ומדינה, הביא אותו מתחת לפני האדמה.
נכון, וזה לא אוכל. בסוף, תמיד אמרתי, אם מפלגות היו יכולות לחסוך מעצמן את הכספים הגדולים שמוצאים בתחילת הקמפיין, היו מצילים את עצמם. כי התחלה של הקמפיין, ברוב המכריע של המקרים, אין לה שום דמיון לעל מה אתה בסוף מצביע.
איך אתה מסיים את זה גם?
ממש.
זה עכשיו זה רק אנחנו, זה 10 מאזינים לכל הסיפור הזה.
נכון.
זה כתבים הפוליטיים ושלושה פוליטיקאים בקצה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז בוא נשים את זה בצד.
סמו.
כי זה במלך קורה וקיץ וחם. כן. אז נתייחס למשהו שקרה פה אי שם בשלהי שנות ה-80. כשפוליטיקאי נמרץ מאוד בשם איתן כבל החליט...
אני רוצה קודם כל לתקן אותך על הלוז. זה היה בשלהי שנות ה-90.
תסביר לי רגע.
זה היה בשנת, לא 80.
לא 80?
נו, פתאום.
נכון, הם התחילו ב-88.
נכון, נכון, נכון. הם התחילו לשדר. אני מדבר איתך על ה... ודברי, למה
אתם נקרקל? נכון, אוקיי. הם התחילו ב-88, אנחנו מדברים על...
זה היה תחילת 90 ו... סוף 96, תחילת 97.
נכון, אנחנו מדברים על ערוץ 7 כמובן, שמתחיל אז לשדר בתקופה שבה לימין בכלל אין שום כלי תקשורת מרכזי שמשפיע, הימין מרגיש שהוא לא מצליח להשמיע את הקול שלו, והם עולים על ספינה בלב ים, ומשדרים משם את הדברים שלהם, אבל לפוליטיקאי בשם איתן כבל זה מפריע. בוא נתחיל מזה שתסביר לי למה.
בואי אני אגיד לך את זה כך. זה ממש לא בא מהמקום של מפריע. אני אגיד לך איך זה התחיל. פשוט מאוד. אני בדיוק נבחרתי לכנסת, אחרי שדוד ליבאי התפטר, סוף שנת 96. אזכיר לך בדיוק מתי. אירועי המנהרות, אירועי המנהרה, את זוכרת? את הסיפור עם ביבי שפתחו את המנהרה
נכון, ואיכו. בכותל.
כן, כן, מנהרת הכותל. ויש יום קרב או כמה ימי קרב, ובמקרה יצאתי גם למילואים באותה תקופה, מיד אחרי, ממש שבוע אחרי סיום הקרבות, ובדיוק נכנסתי לכנסת, ליבאי התפטר ואני נכנסתי לכנסת.
אוקיי.
אני משרת ביחידת צנחנים, גדוד 7, שהם חלק מחטיבה 55 משחרי ירושלים, חובשי התעלה, חוצי התעלה. אנחנו מגיעים לעשות מילואים באזור. באזור, אני אגיד לך בדיוק. באזור שבו, אזור פסגות ורמלה וכל האזור הזה.
בנימין.
בנימין. ואני נשלח לפקד על כוח קטן, לעלות לתל שנקרא תל הנצבה.
אוקיי.
שהוא משקיף על רמלה ועל פסגות בו בזמן. ואנחנו מגיעים לשם, השמש קופחת לו, יש כך שהקצין מדוכיפת שנהרג שם, אם אינני טועה, זה היה סגן או סרן, עוד הציוד של, שטיפלו בו עדיין היה מונח שם. ואני מגיע לשם, וביום השני שאני מגיע לשם, זה היה בדיוק, אני זוכר, מחסום הערק עלינו, אתה עולה למעלה ברגל, תל גבוה מאוד, ומשקיף, יחד עם הצוות שלי, ואין שעמום, אתה מחפש להביא לך את הזמן. ביום השני כבר הייתי יותר חכם, הבאתי איתי טרנזיסטור. אני מנסה להזין לתחנה ישראלית.
מה אתה מגלה?
כל התחנות, ערוץ 7. אני לא אשכח, אני אומר לעצמי, מה בשביל זה אנחנו משלמים? הכל ערוץ 7. עוד לא, בכלל לא הבנתי.
אבל מה ציפית לקלוט שם?
כל תחנה.
לא יודעת, רדיו רמלה?
סליחה, ערוץ 7, בדווקא שם, בכל התחנות, אין תחנות. הכל ערוץ 7.
אוקיי.
ואני עוד לא מבין למה. גם את עוד לא הבנת למה. נכון. ותכף אני אסביר גם למה. אוקיי, בשלב מסוים, אין לך ברירה. אתה מקשיב לערוץ 7. שעת לילה. לאדיר זיק, זיכרונו לברכה, הייתה תוכנית רדיו. ואני יושב, אני זוכר את זה באוהל סיירים, בלילה, ואני שומע את אדיר זיק, אני מזכיר זה אחרי רצח רבין.
אוקיי.
ואדיר זיק היה מהיותר תוקפנים, ואני אומר זאת באנדרסטייטמנט, הכי מוחלט שיכול להיות. הייתה הפגישה הלילית בין האלוף דאז, ראש אמן אורן שחור, לבין שמעון פרס.
אוקיי.
והוא נכנס באורן שחור בכל הכוח. עכשיו, אין לי בעיה. אני הסכמתי איתו
לחלוט. פלורליזם.
לא,
חופש דעות.
הרבה מעבר. הוא צדק ברמה העקרונית. הוא צדק, לא ייתכן שבהחווה ראש אמן עושה פגישות עם שמעון פרס, היה אז נדמה לי ראש האופוזיציה, מסכים לחלוטין, אין לי ויכוח איתך, אלא שהוא גם תקף אותו במילים שמנקודת המבט שלי כמעט התירו את דמו.
אתה אומר, זה היו ימים רגישים ממילא.
ואני אומר לעזאזל, אלוהים, אני אומר, יש מקשיב, אני אומר לעזאזל, מה זה? מה הסיפור הזה? אנחנו כבר אחרי רצח רבין, אחרי כל אותם דברים שאנחנו דיברנו עליהם, ועדיין שם, אדיר זיק, זה כבר לא פלורליזם, זה איש הישר בעיניו יעשה, לא מקובל עליי.
לא, אתה צריך להבין שאדם רתח אז אחרי כל הסכמי אוסלו, והפיגועים שהגיעו אחריהם, אתה לא יכול לשים את זה במנותק הקשר.
אני לא שם שום דבר במנותק הקשר, אני מבין את זה, אבל בשום תחנה אחרת, שהיא תחנה שריבונית, אוקיי? שיש, שהרגולציה מטפלת בה, היה מישהו מרשה לעצמו, הוא היה קובע לעצמו גבולות. לא היה עוסק בהתרת דם. אתה לא יכול להצדיק או להתמודד עם עוול לשיטתך, ביצירת עוול מן הסוג, מן הצד השני. גם, ואמרתי לך, אני הסכמתי לחלוטין עם עמדתו שהמעשה היה נכון. לא ראוי, ומעשה שלא יעשה, והוא יצטרך שלם עליו. אבל מפה ועד לקחת את זה, עד כמעט אתר אדם, ומשם אמרתי לעצמי, וואו, מה קורה פה? ערוץ 7, אני שומע, לא יכול לשמוע שום תחנה, וחזרתי לכנסת בסיום המילואים, ואמרתי, אני רוצה, הגיע הזמן לטפל בתחנה, ורציתי שתהיה תחנה חוקית.
רצית שתהיה תחנה חוקית כן. לימין, שהוא יוכל להתבטא בו ולהשמיע שם את דעותיו?
בצורה, בתוך מסגרת.
זה לא יכול להיות שהם יאמרו את מה שנעים לך לשמוע איתם.
לא ביקשתי מה שנעים לי.
זה חופש דעות, וכמו שהיום אולי בגלי ישראל אם תאזין להם, אז לא תאהב לשמוע בדיוק את מה שהם אומרים שם בקצה עדיין, נגד השמאל.
אבל עדיין, כשאני מקשיב לגלי ישראל, כשאני מקשיב, או ערוץ 20, אוקיי? כשהם גם אומרים שם לעתים דברים כל השומע תצלנה שתי אוזניו, אבל זה פעם בש יש כאילו ממש יציאה מתוך הגדר. פה זה כל הזמן היה בתוך, מחוץ לגדר. זאת אומרת, כשהם היו מגיעים, נכנסים פנימה אל תוך הגדר, זו הייתה משימה שכולנו התרגשנו ממנה. אוקיי? עכשיו, התחנה היא לא חוקית. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך עוד דבר, שבאותה תקופה שירית, אם רק הם היו פועלים, אותה כבשת הרש, דעת כמה, היה עדרים שלמים של כבשות.
לימין?
לא רק לימין, לכולם, לחרדים, שס, ומפלגות רבות העסיקו, ובכלל לא רק גם תחנות אנשים, שאני אזכיר לך כמה זה איים על הפלת מטוסים.
נכון, אבל אתה מבין, בוא נחזור, אבל הסיבה שבתקופה הזו התחנות האלה פורחות, למה הן פורחות? בגלל שאין שום חלופה. הדרים של אנשים, אם נקרא להם בשפתה של רינה מצליח, לא יודעים איפה להשמיע את הקול שלהם, אין להם איפה לשמוע אנשים שדעותיהם דומות לשלהם, הם תמיד שומעים את...
מי בשלטון היה? כמה שנים אתם בשלטון אז? מישהו הפריע...
לא מה? הרבה אז.
סליחה?
אנחנו אחריהם...
ב-77 היה מהפך?
נכון.
אפילו בשבילי שלוש יחידות מתמטיקה...
היה אני, לנו כמה שנים
כבר
טובות.
כבר שנים טובות?
נכון.
היה נתון בידיים שלכם את מה שנעשה לאחר מכן, כל המהפכה הגדולה שנעשתה בתחנות האזוריות, הייתה בדיוק חלק מאותו תהליך אותו ביקשתי לעשות. היום לימין יש...
היי, היום, התחנות, תודה לאל.
ברוך השם.
ברוך השם.
וזה נעשה בזכות המהלך שלי.
תסביר.
המהלך שלי, חלק ממנו היה, כתוצאה מכך, להסדיר בעצם, ומתן אפשרות לחרדים ולחרדלים ולכל מי שרצה, בכלל כל מי שרצה, לגשת למכרז, וכך נפתחו קול ברמה, קול חי,
גלי
ישראל וכו. ממש ממש כך. כל מה שרציתי, וזה העניין, וזה אנשים לא מבינים, לא רציתי לסתום את הפיות, בי נשבעתי. נכון?
ככה זה נתפס, אתה יודע. ברור. בימין עוד כועסים עליך רבות.
מה זה כועסים עליי? אני רוצה לספר לך מה חוויתי. עכשיו, זה לא רק היה. קודם כל, אני לא אשכח. ואני אספר לך גם אנקדוטה. אנקדוטה אפילו מעניינת. צחי, סמיה, שהיה העוזר שלי, בזמנו הדובר שלי, ואני, יצאנו למסע. כי הם טענו שהם לא משדרים מתוך גבולות ישראל.
אוקיי.
ואני הוכחתי.
מדדת עליהם מיילים?
את צוחקת? ישב ב-103 FM, התחנה המקבילה, זהבי. והם היו, נדמה לי, בשלב כזה או אחר, היו מול הים. הוא היה, לא היה אז טלפונים לידים, הוא היה מתקשר אליי ומודיע לי מתי הם עוברים את הקו, כן, או לא. בניתי רשימה. מצאתי איפה המשדרים שלהם. מצאתי, למשל, בקולנוע רמה ברמת גן. היה קולנוע כזה. בביאליק מצאתי משדר. ולמה בפסגות לא הצלחתי לשמוע? כי בפסגות היו משדרים
שלהם.
בגלל זה לא יכולתי לשמוע.
אז אתה הולך למאבק, אתה אומר, מבחינתך לסגור את התחנה הזו, כי היא עובדת באופן לא חוקי, או כי היא משמיעה שם דעות שעד באותם זמנים לא היו בקונצנזוס, ואסור היה שהיא שמעה.
לא, כי היא עבדה באופן לא חוקי, ולכן גם שם הם הרשו לעצמם להשתלח באופן קיצוני. זה הסיפור, אפשר לקבל את מה שאני אומר. זה כמו עם ישראל היום, שאם תרצי בהזדמנות אחרת נדבר עליה.
אני רציתי להגיע לשם, כי אנשים מסתכלים על זה כעל ציר.
אני יודע, אני הרי ברור לי.
ערוץ 7, ואז כלי תקשורת נוסף של הימין ישראל היום.
אני ברור לי.
אז תסביר למי ששומע את זה ומסתכל על זה כציר.
כי...
למה זה לא מלחמה שהיא אישית נגד השמעת קולות שהם לא דומים לשלך?
נכון. קודם כל, זה לגיטימי שאנשים יחשבו כך. אני לא יכול שלא... בואי, אני אגיד לך ביושר. אילו הייתי אני שם, כפי שהייתי בעבר הרחוק שלי, אני מניח שגם אני הייתי חושב כך. אני לא מתבייש להגיד את זה. זו תגובה של אינסטינקט, בוודאי, בוודאי, כשאני מנהל את הקרב מול ישראל היום, התחושה המיידית שעולה, היא חד משמעית כזו.
נכון.
אני לא, זה הכי אנושי.
גזל כבשת הרש.
נכון, הכי אנושי שיש. אבל בואי רק נשלים מה קרה שם, כדי שנסגור את הסיפור.
ואז נתקדם לשם. בישראל.
בשורה, מה שקורה, אני מצליח להכין תיק שלם, כי מה קרה? הייתי פונה לשרת התקשורת דאז לימור לבנת, ליועץ המשפטי, היה אז רובינשטיין, וכל מי שפניתי למשטרה עשו ממני חיבוט ערבה. כדררו לי את הראש, ממש. עם הראש לי שיחקו ברחבה.
גלגלו אותך מאחד לשני.
גלגלו אותי מאחד לשני, וגלגלו, גלגלו. עכשיו, מה האנקדוטה? אני הכנתי קלסר. מתוקתק. בעצם עשיתי את עבודתה של המשטרה. עשיתי כמה פעולות, ממש. והייתי בתחילת דרכי בכנסת. הגשתי את זה ליועץ המשפטי, ואני זוכר שמי קיבל את פניי בפתח תקווה, נדמה לי זה היחידה הבינלאומית, איך כל זה נקרא?
מה, זה יחה?
לא יחה. משהו כאלה, יחידה כלכלית, לא משנה.
אוקיי.
מי
מגיע?
מי מקבל את התיק מידי, ולא ישכח את המשפט שהוא אמר לי, לא הותרת בידינו ברירה אלא לחקור.
וואה.
כן.
במילים אלו.
במילים הללו. קורש ברנור.
וואה, מיודענו.
שלימים חוקר אותי, סביב ישראל היום, תיק 2000.
נכון, ועלה לו כותרות עכשיו עם חקירות נתניהו.
כן, נכון. הוא היה ראש אגף חקירות. זאת אומרת, לימים, כשאני מגיע לחקירה בתיק 2000, ביחה, ואנחנו מזכירים זה לזה, אנקדוטה
יפה. יפה, יפה. שווה שיאזינו עוד שניים, שלושה.
כן, והם פותחים בחקירה. ומסתבר להם שצדקתי בכל. הם משרתים מתוך הגבולות אבל עוד נקודה, עשיתי עוד תרגיל.
אוקיי.
שלימור לבנת, היום ידידתי, לא שכחה לי שנים רבות. אני שכחתי. לימור מאוד מאוד הכעיסה אותי כששרת התקשורת, היא נפנפה אותי את הרבב על דש בגדי לא העיפה כמו שהיא העיפה אותי.
אוקיי.
אמרתי ככה, הגשתי נגדה תביעה אישית.
וואה, בגין?
על זה שהיא לא פועלת.
שהיא לא פועלת כדי לטפל בזה?
כן, עכשיו, מה העניין? תביעה אישית צריכה להעמיד עורכי דין. עכשיו, עד שהמדינה מחזירה לה את הכסף, היא צריכה לגייס כסף, וזה, ופה ושם.
הלכת על מלחמה בכל הכוח.
הלכתי למלחמה בכל הכוח. כי לא אהבתי איך המערכות זלזלו. ממש, זלזלו. בשורה התחתונה, אז לימים, דרך אגב, לימים, היא כבר שרת התרבות, ואני עוזר לה בעניינים של הטוטו, מוביל לה עבורה מהלכים, ונפגשים, והיא עדיין עם הפרצוף החמצמץ, והיא יודעת להיות עם פרצוף חמצמץ, ואני אומר, את מוכנה בבקשה להגיד לי, אנחנו כבר, אוקיי, אני כבר לא זוכר על מה רבנו. כבר עשיתי את העבודה פה בכנסת, הקואליציה שלך, הממשלה שלך לא עשתה, ועיסאווי פריג' בזמנו, פעלנו למענך, כי צדקת בתהליך הזה, בענייני נדמה לי הטוטו.
נו.
אז היא אומרת, מה? אתה לא זוכר? ואז הזכירה לי את הסיפור, אומרת, לקח לי, אתה יודע כמה, עד שהכסף גייסתי, עד שהמדינה החזירה לי, וכו, וכו. אבל אם אני שוב חוזר אל תוך התהליך הזה, בסוף המשטרה מחליטה לפתוח בחקירה, סוגרים את הערוץ ונפתח דיון משפטי, הליך משפטי, סליחה.
נכון.
ואני אפילו מבקר מעט לעט, וכשניתן הפסק והגזר, אני האיש שיושב לכתוב את המכתב לשופט, לחון אותם.
זה קצת קטן מדי. לא יודעת אם זה מפצה. זה מחווה יפה.
תקשיבי, קודם כל, זה לא בא מהמקום של מחווה.
אלא?
כי לא התכוונתי לזה. האמת?
אז
לא
למה התכוונת?
התכוונתי שהערוץ ייסגר. לא התכוונתי שאנשים ילכו לכלא.
אוקיי.
זאת לא הייתה הכוונה שלי. אמיתי אני אומר לך את זה. זה לא, 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 לא בא במקום הזה בכלל, זה לא. אספר לך עוד אנקדוטה.
יאללה.
שאני יכול לספר לך אותה ממקום שאני אומר לעצמי, הוא אחד האשמים שהתרחקתי מאוד מאוד מהעולמות התוכן של מדרשיית נועם, של ההתנחלויות וכל הדברים האלה.
ציונות הדתית.
ציונות הדתית זה הרב שמואל יניב.
אוקיי, תפרט.
אני לא יודע אם את מכירה אותו. הרב שמואל יניב דמות מאוד מאוד מוכרת בעולם, בעיקר החרדלי. והוא היה רם שלי במדרשייה, גם רם, וגם לימד אותי תורה.
אוקיי.
והוא היה משיחיסט, הוא עדיין משיחיסט, קראתי בדיוק עכשיו על העלייה להר הבית.
אוקיי.
שהוא מוביל. סוף סוף עלה להר הבית, וראיתי איך הוא עומד מול כולם, עם עיניים, את יודעת, נוצצות. ובשורה התחתונה, הוא כתב לי מכתב סיטנה מטורף.
אחרי סגירת ערוץ 7.
כן, לא, תוך כדי התהליך. דרך אגב, אני רק רוצה לספר לך, שבאותה תקופה, המשפחה שלי הייתה תחת שמירה משטרתית, הבטחה.
כי מה היו איומים?
מה זה איומים? בצורה שאת אפילו לא מדמיינת. הבעיה, אף פעם, אני לא פוחד על עצמי.
אבל אתה לא רוצה לסכן את המשפחה.
המשפחה שלי.
ברור.
המשפחה, ההורים שלי, גרתי אז אצל ההורים שלי למטה. והמשפחה, ואפילו המשטרה הצליחה להצמידה, עשתה, שמה מכשירי הזנה לטלפון שלי, והצליחה להגיע לאחד מהם אפילו.
וואו. וזו הייתה תקופה לא פשוטה.
לא פשוטה. לא, עכשיו אני מדברת בקונטקסט, את יודעת, אני כמובן לא יכול להגיד את זה על כולם, וזה היה תמיד בכל קבוצה שוליים. יש מי שלוקח את זה צעד אחד רחוק מדי.
מה הוא כותב לך באותו מכתב?
וואו, שאני אוכר, שאלוהים ישלם לי את הדברים הכי, 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 הכי. עכשיו, את יודעת, אין מישהו שהפך אותי לליטאי יותר ממנו. כי הוא היה משיחיסט ברמות. עכשיו, אני לא בן אדם. גם התפיסה של יהדות תימן היא איננה משיחית.
נכון.
היא משיחית במובן של הגעגוע לארץ ישראל. אבל הלימוד וכל הזה הוא...
יותר מסורתית, כאילו, מבחינת אהבת התורה והלימוד.
בדיוק, הוא לא עכשיו אגדות. וגלגול עיניים. אני לא יכולתי לסבול את זה. לא, פשוט התרחקתי. זה דבר שגרם לי להתרחק לגמרי מתוך התהליכים האלה. אבל זה, אני שם את זה במאמר מוסגר, ובאמת שתדעי לך, וידע מי שמאזין. הרב שמואל יניב, לא הגשתי תלונו נגדו במשטרה, רק כי הוא היה הרם שלי.
וואו.
ממש כך. ממש, והדברים שהוא כתב לי,
דברים קשים.
זה דברים שהיה בהם כאילו, ממש, את יודעת...
זה פוגע בך, כי אתה עוד מכיר את עולמות התוכן בעצם.
נכון. ובשורה התחתונה בסוף, נכון, מצידך זה נראה כאילו מעט מדי, כשאני עושה את המחווה, אבל לא עשיתי אותה כמחווה. אני זוכר, פנה אליי אורי הראל, הכין לי איזה מכתב דרדלה, ואני לקחתי את המכתב, אמרתי לו, זה לא רציני, ואני כותב מכתב לשופטים, שגם לשמחתי...
התקבל.
מתקבל, כי באמת לא התכוונתי. והדבר הכי חשוב שהיה שם, שבסוף, בסוף, 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 זה היה, זו הייתה המקפצה
לפתיחת
התחנות. אבל עוד אנקדוטה, צבי הנדל, ידידי, מנסה דרך חוק ההסדרים.
לחוקק חוק.
לחוקק חוק, לבצע מחטף לשיטתי.
וגם את זה אתה בולם.
נכון. ולשמחתי אפילו, יותר מזה, יש נדמה לי 7 או 8 חוקים שבגץ פסל. אחד מהם...
זה חוק שבזכותך פסלו.
זכות הנדל, ופסלו יש עוד חוק אחד דרך אגב.
איזה?
שנפסל. זה סגן השר דאז פורוש, מנסה לבנות אלפי יחידות דיור בסחירות רק לחסידי גור. זאת אומרת, זה לא חרדים, רק לחסידי גור.
המובחן שבמובחן.
וכן, הכי, 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 הכי. ואני מנהל איתו קרב, שבעקבותיו השופט זיכרונו לברכה חיישין, בעצם פוסק את הלכת, לימים ניתה הלכת כבל במשרד המשפטים, הוא קודם כל פוסל את זה, ונקבע הלכה, נקבעת הלכת כבל לחלוקת תקציבים
שוויונית
במשרד המשפטים.
אבל אם אנחנו חוזרים לסיפור ערוץ 7, והתקופה היא שלא היו... לא היו במות תקשורתיות לימין להשמיע בו את קולם, והקונצנזוס נמצא כולו בידי הגמוניה תקשורתית מהשמאל, משהו שאי אפשר להרער עליו, אנחנו לא מכירים את המציאות הזו היום. בדיעבד.
קודם כל, הכל התהפך, היום... היום...
לא התהפך עדיין, או, אנחנו רחוקים כל כך, כל כך,
אין בארץ בית חולים שיכול להשפז אתכם. אין פסיכיאטר שיכול לטפל בכם. אתם שולטים בארץ הזו כבר מ-77, אנחנו בסך הכל 7.5 שנים לא רצו, ואתם עדיין מתנהלים כאילו המפייניקים שולטים פה.
איתן, בסוף מדובר בשלטון פקידים, ואתם השרשתם את הפקידים שלכם כל כך טוב, שקשה להזיז אותם ממוקדי הכוח.
כאילו הם מעבירים את זה גם בירושה, מאב לבן.
מאב לבן, כמו את מוסדות, את כס השיפוט. אתה יודע את זה, שנינו יודעים את זה.
בסדר, נניח, אוקיי.
אתה יודע את זה, בסוף המקומות שבהם חייב להיות כדי להשליט שיח אחר, כדי להשמיע קולות אחרים, קצת גיוון, זה באקדמיה, זה בתקשורת, זה במשפט, אנחנו עוד לא שם בחצי חצי, אפילו לא קרוב.
תתחילו ללמוד, תתחילו להיות באקדמיה, תתחילו להיות זה. אני מבין למה...
אני רק שואלת אם אתה לא מצטער בדיעבד על הדרך, או על זה שזה נראה דווקאי, לגזול את הדבר, הספינה המסכנה הזאת בלב ים.
ואני אומר לך את זה, אני לא מצטער, כי אני אגיד לך את זה ככה, נכון? אני אגיד את זה בעיני המתבונן. לי לא היו כוונות כאלה, וכשהם היו בתוך התהליך, אני אומר את זה ככה, אני אחזור ואומר לך כך. אני מבין לחלוטין את הכאב הגדול שלהם.
אוקיי.
Okay. האמת שהבנתי אותו גם אז. אבל הייתי בקרב. אני גם קרב על דרך, על עמדות, mm-hmm. על דעות, אבל הכי חשוב מנקודת המבט שלי, זה היה שלטון החוק. כמו שאם אני עושה את הקפיצה לישראל היום, mm-hmm. שאת רוצה, עושה את, את ההקבלה. Mm-hmm. ודאי, דרך אגב, עד שיצאתי למאבק, הייתי אחד האהובים על ישראל היום. אמיתי. התארחתי אצלהם. לא, הייתי כאילו, את יודעת...
אז למה אתה בכל זאת יוצא כדי לסגור אותם?
כי...
לצמצם אותם, שישלמו עליהם.
אני כל... דרך אגב...
להרוס להם את המודל העסקי.
אפרופו המודל העסקי, אני לא רוצה להגיד... אמנם רק את אני ועוד 3 שומעים, אבל אני אתבטא ב...
אנחנו משפחה ענפה, קאבי.
כן, וגם לא מקליטים אותי פה, כאילו מקליטים אותי באופן מסודר, לא כמו שהקליטו אותי אז. אז אני יכול לומר לך כך, שהרצון שלי היה, אני ראיתי בישראל היום במודל העסקי, אני אלך, בחרת הזו, אני אלך איתם, ואני אגיד במודל העסקי שלהם, שהם מפרקים ומרסקים את שוק התקשורת בישראל. כל מה שאמרתי, שיבוא. אמרתי, בואו נראה שיעמוד אחד בקיוסק, יגיד, כמה עולה? יגיד, 20 אגורות. אדוני יוצא 20 אגורות. הם ידעו שזה לא יעמוד במבחן. הם פשוט מעריב. יודעת איפה זה התחיל לי? לא רוצה, זה דיון נפרד, אני רוצה להתחיל אותו.
אוקיי.
היינו בדיון שמעריב הולך להיסגר. נדמה לי זה אחרי דנקנר. פרשת דנקנר. נדמה לי שדנקנר. וכשאתה שומע את הסיפורים שם, מה הסיפור הפרסומות וכו וכו עשה לעיתונות, שם החלטתי. אלוהים בשמיים עדי, לא היה לזה שהוא לא הכרתי את נימון.
למה? כדי להציל עיתון שכושל גם בימים אלו?
לא, 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 אבל בסדר, לא.
בבחילה.
קודם כל, יש מצב שמעריב היה נסגר גם בלי. התהליך של ישראל היום, היה תהליך שנתן לזה יעצה, אבל אנחנו כבר...
אבל רגע, אבל גם אתה יודע, בוא נעשה לזה עוד דקה. גם אתה יודע, בתור יור ועדת הכלכלה, ובתפקידים אחרים שעמדת בראשם, שכדי לשבור מונופול, אתה צריך לבוא מלמטה, וכדי להזיז את ידיעות אחרונות מהשליטה הבלתי מעורערת שלהם בשוק העיתונות הכתובה, היה צריך להביא מישהו שמביא את זה בחינם.
קודם כל, אין בעיה. השאלה אם זה היה צריך להתחיל כעיתון שלם שהוא יותר גדול מכל עיתון, על מה היה הדיון, גם גודל שלו.
נכון.
אני לא רוצה להיכנס לך עכשיו לכל התהליך. אני לא טוען שהאמירה, יכול להיות שהיה צריך לייצר לו מצב של ינוקה. אני לא אומר שלא, אוקיי? זה, אני לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא. אני, אם יכול להיות שזה היה במקום הזה, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת לגמרי, אבל זה לא היה הכיוון. הכיוון הוא היה לדרוס, כמו שדרך אגב, זו גם התוכנית של ערוץ 20, רק שלא הולך לו בימים אלה. אני גם מזהיר את כל אלה שחושבים שערוץ 20 הולך להיעלם, זה רק... אני אסיים עם זה ברשותך לפחות מהצד שלי. בימין יאמר לזכותם, ובזה אני מסיר את הכובע בפניהם, יש כוחות שמוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, כדי שהעמדות שלהם יקבלו את הביטוי. את זה... אצלנו, בימין יש כסף, אצלנו יש מילים. מבלבלים את המוח. איפה הטלוויזיה של... עזבי שעכשיו אומרים לנו ערוצים וזה, ופה עזבי את זה. איפה העיתון? איפה הרדיו? אני מדבר איתך...
אבל כי אצלכם יש סובה.
לא, לא,
יש לכם ערוצי תקשורת מרכזיים, ויש לכם עיתונים מרכזיים.
אצלנו לא סובה, זה לא עוזר בכלום, זה לא קשור, זה לא אותו דבר. כי פשוט אצלנו מבלבלים את המוח, והעשירים שלנו פשוט קמצנים.
כן?
כן, אתה לא מבינה איזה קמצנים.
כי כשיש פחות על מה להילחם...
והם לא תימנים.
כשיש פחות על מה להילחם, יש לך פחות דרייב להוציא כסף.
אני... יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אני מרגיש שיש הרבה על מה להילחם.
בוא נסגור בזה, שאנחנו מדברים על סיפור ערוץ 7 כבר הרבה זמן, עוד לפני הפודקאסט. יש בך איזשהו צורך להציג את העמדה שלך היום לימין, להסביר למה נלחמת אז.
נכון.
אתה יכול להסביר למה?
כי אני יודע שזה אוכל את ליבם של לא מעט אנשים. וכיוון שגדלתי שם, ותשמעי, ואני בסך הכל אוהב ומעריך, זה לא, אני לא מאנשי השמאל, אני צריך קרואה אחרת, כמו ביכולת אפילו בתוך בית, במשפחה. אז אתה לא מתגרש מאשתך כי רבתם על איזה עניין, חשוב ככל שיהיה. וכך אני רואה את זה, אני לא רוצה לשמה כלי שעתי, טובי חבריי וכל הקשקוש הגמור הזה. פשוט, זה מציק לי שחושבים עליי שבאתי ממקומות שהם לא מקומות ראויים.
אוקיי.
זה פשוט מאוד, ואני חושב ש... וחשוב לי להגיד את זה.
אז זה לא להתנצל על התהליך, כמו להסביר ממה הוא נבע.
נכון. ואפשר לא להסכים איתי, וזה בסדר.
אני לא מסכימה איתך עדיין, אתה מרשה לי.
אני קודם כל מרשה לך לא להסכים איתי. אבל שוב, כי את בצד ההוא. ואיך אמרתי לך? שאני מניח שאם... אתה תחיל דברים שהייתי במדרשייה, אני זוכר... ולאחר מכן למדתי אצל רבי סוחר מאיר בנתיבות, ולכן הרבה יותר קל לי להתחבר ולהבין את מה שקורה או דברים שנאמרים שם. כי זר לא יבין, מי שלא חי את העולמות האלה, הוא לא יכול להבין אותם.
אתה מדבר את אותה שפה, משתמש באותה סמנטיקה, אתה יכול להבין את רחשי הלב.
אני מדבר בסמנטיקה ובמילים יותר מאשר החבר'ה שם מדברים.
נכון, חד משמעית. זה מה שעושה היום אמיר פרץ.
אני אבל לא צריך להתארגן, זה חלק ממני.
נכון.
האמת שיכולנו להמשיך ול... אבל...
חבל שקצר.
כן, אבל 32, אני חושב שאם אנחנו אוהבים את המאזינים, את השלושה מאזינים שלנו, אז אני חושב ש 32, 33 דקות זה...
מספיק להם. הגיעו הביתה כבר.
כן, הגיעו הביתה, הם כבר שומעים, רואים את האישה, אומרים איזה וואו, עכשיו חפירות.
אכלו את הראש.
עכשיו כן, שומעים את הילדים בוכים, וזה מקלחות, לא מקלחות. זה במקרה שהגעת לפני, שחיכית שאשתך תכניס אותם למקלחות.
ותרדים.
תרדים. כן, כן. אבל אצלי, ברוך השם, הבנות שלי, שתי הקטנות.
מחכות לך?
לא, עם 7.5.
הדממה?
הדממה, זה מדהים.
וואי, אשריך.
גם בימים, לא אשריי, אשרי רעייתי שתחיה, אלופה. כאילו, ממש, ממש.
בן, גם אתה אלוף, גם אתה אלוף. שלא התבאס, המאזין השלישי.
כן, 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 כן. אז היה לי כיף, הייתי ממשיך איתך עוד. ואנחנו גם נזמין אותך כאורחת, הפעם ככבר מבא ומציגה דברים מהעולמות שלך.
מגניב.
ורוטברט, אני אוהב אותך, אל תתבאס, היה לי כיף גדול עם שירית. וזהו, תודה, היה סבבה. תודה לך מכל הלב.
ביי.